אנחנו רוצים ככה... התחלת? פתחת את זה או לא?
כן.
טוב, אז אני אקריא פה שתי קטעים אולי. מהרבי מצאנז, מקלויזנבורג, שהוא הקים את... איך זה נקרא? כמה דברים בית חולים לאניאדו. התחיל להקים מפעל השס, וקריה, ובנתניה. אז פעם אומרים ש... מישהו אמר לי שהרב שך אמר, אסור לעשות ישיבה ליד ים. זה מסוכן. ליד ים אסור לעשות ישיבה. ים זה מקום לא עלינו, פריצות. אז שאלתי את אותו ישיבה שאמר לי, זה בשם הרב שך, אבל מה קורה שהרב קלויזנבורג עשה קריאה שמה וישיבה ליד הים, ליד נתניה. אומר לו, הוא עשה את זה למקווה. עכשיו קלויזנבורג זה עשה את זה למקווה, אז היה אפשר הדבר הזה. עכשיו, למה הוא הקים בית חולים לאניאדו? כשהוא היה אצל הנאצים, הוא סבל כל מיני דברים, היה לו פצעים בחיות עבודה, אז הוא עבר ליד איזה מקום, והוא רצה, היה שם מדורה. אז הוא רצה להתחמם שם ליד המדורה, ליד הפצע הזה, הוא חשב שזה יעזור לפצעים שלו, והגויים זרקו אותו. אז הוא אמר, אם ככה, אז הוא קיבל על עצמו שכשהשם יעזור לו ויישאר בחיים, הוא יקים בית חולים שזה יהיה, כל אחד יכול לעבור, גם יהודים וגם גויים. לכן הוא הקים את הבית חולים של אניאדו. אז באמת, איש חי רב פועלים, בית חולים, מפעל השס, קריה וזה, וזה ממש כל כך הרבה דברים הוא עשה, והקים חסידות עם עבודת תלמידי חכמים. דבר מאוד מעניין. אז פה הוא אומר כזה דבר. אצל כמה צדיקים, או, אנחנו יודעים דבר אחד, יש בתפילה, בימים נוראים, יש מושג ששרים ניגונים, ויש נוסח, נכון? נוסח, נכון? יש כזה דבר נוסח. מה פשט נוסח? כל היום, אני לא מבין לי, כל היום נוסח, נוסח, מה זה כבר נוסח?
המילים.
מה רוצים? לא, לא המילים. נוסח זה אבל ניגון, אז מה פשוט נוסח? לא לשיר נגיד מנו אלא מה, אבל מה, את הצורה, נעימה כזאת, נכון? בוא נאמר כך, נעימה. והנוסח, אז יש לנו סמיד הרגש חשוב מאוד הנוסח. אבל היום רוצים הרבה שירים, אנחנו רואים זה, רוצים שירים, שירים, זה מה שהולך היום. אז נוסח, ואיך שלא יהיה, יש העיקר הנוסח, בוא נאמר כך, ויש קצת שירים. אבל מה, הוא ראה אצל כמה צדיקים שנהגו לזמר בניגון את הוידויים גם. ואשמנו ועל חטא בניגונים. זה אני לא ראיתי בחיים שלי אף פעם. שבאשמנו וזה אומרים בניגונים. מה שאנחנו אשמנו זה ניגון זה? זה נקרא ניגון? זה הוא מתכוון? אז מה הוא אומר, אצל כמה צדיקים נהגו? כולם עושים כזה דבר. תאשמנו, אז כנראה זה היה ממש כזה שיר כזה, אני יודע כמו זהו. אז איך זה יכול להיות? ועל חטא גם כן, על חטא אף אחד לא שר, שמה שמים. והוא אומר שגם ש...
זה נוסח.
מה,
על חטא? מה שאנחנו עושים.
על חטא, יש לך נוסח? על חטא שחתנו זה נקרא נוסח? אבל לא זה הכוונה פה, מכיוון שהוא אומר רק כמה צדיקים, זה כל העולם, העולם עושה את זה, נכון. בקיצור, יהיו הדברים, כי אכן צריכים לבכות ולהתעורר בתשובה על אשר חתנו להשם יתברך, והרבנו להכיסו. אבל בו בזמן צריכים גם לשמוח שאנו לכל הפחות מכירים בחטאינו, ומצטערים עליהם. ואנו לא בגדר הכתוב, אכלה או מחתה פיה, ואמרה, לא פעלתי אבן. עצם זה, שאדם יודע שחטא הוא מתעורר לתשובה, זה חסד עליון. זה נקודת שמחה בתוכרי בחיית השמחה. וגם כשאנחנו גונחים, מנהלים על החטאים, מכסים אותם בשמחה על שלא, עד, על שלא נכבה אצלנו הנקודת היהדות. עם כל שפלותינו, עשינו הכנה לקראת יום המשפט, קנינו מחזורים, סימנים טובים, חזרנו אחרי יתרו כשר, כבר אז... ועל זה לבד צריכים לתת שבח ועבודה לשם יתברך. מה הוא יחסיר בקטע שלו הנפלא הזה?
תשובה.
שהשם סולח לנו. זה דבר שיש לנו אפשרות שהשם סולח לנו. זה דבר שמחה עצומה. איך אמר פסול סלנטר? אם היה פעם אחת ב-50 שנה, או פעם אחת יום כיפר, כמה היו צריכים לשמוח שיש לך יום כיפר? פה יש לך כל שנה, כל שנה יום כיפר, כמו שעון מתקתק. זה דבר מאוד גדול.
ואנחנו ממשיכים פרק A, נכון?
עד עכשיו...
אז עד עכשיו ראינו כאילו את החלקים של הנשמה, כן, עד פרק A, איך הם בנויים והלבושים שלה. עכשיו הוא בפרק A, הוא ידבר על התורה עצמה. אחרי זה הוא יחזור גם כן על החלקים של הנשמה, החלקים הרעים של הנשמה, נחזור על זה עוד הפעם. ועל הפרק הזה הוא בעצם על, בעצם מה שהרי הספר בנוי, כי קורא ולכו הדובר מועיד בפיחו ובלבוב חולה סויסוי. אז עד עכשיו הוא הסביר, כי קרוב אליך, מי זה אליך? מי זה אתה? כשאנחנו מדברים על הבן אדם, מי זה הבן אדם? כן, אז הוא דיבר, יש שלוש חלקים ו... 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 וכולי וכולי, כן? ואחרי זה, עכשיו, הדבר, קרוב אליך הדבר מאוד, עכשיו אנחנו מדברים על התורה, אז מה זה, איך התורה קרובה לבן אדם, כן? איך, איך היה הלשון שלו בהקדמה? לבאר היטב, איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה. כן? אז פה בעצם זה, הפרק הזה הוא עיקר הנקודה, איך אנחנו מתחברים לתורה, ויש פה חידושים עצומים מאוד שנראה בעזרת השם. אז פרק ה', תוספת ביור, באר היטב, לשון תפיסה שאמר אליהו, ליס מחשובה תפיסה בו. כן, אז ליס מחשובה תפיסה בו. אז זה, זה, כן, אנחנו אומרים את זה בפוסח אליהו, אצל הספרדים אומרים את זה לפני כל מנחה, תמיד מתי שהם יכולים אומרים פתח אליהו, כן? אז כתוב שם שאין מחשבה תפיסה. עכשיו זה משהו מוזר, בעצם שם מה שאליהו אומר זה שאי אפשר לתפוס את הקודש ברוך הוא, וכל הפרק בא להסביר איך כן אפשר לתפוס את הקודש ברוך הוא, כן? זה משהו מעניין פה בהקדמה של הבלטני. הוא אומר, תוספת ביור היטב לשון תפיסה שאמר אליהו, לא מחשוב את תפיסה בוך. כן? אז הוא בא להסביר איך כן תפיסה. זאת אומרת, איך כן יש תפיסה, ובכל זאת הזה אנחנו אומרים שלא מחשוב את תפיסה. זה המשחק, זאת אומרת...
מקיפה, זה
כדרך עקיפין, לא ישיע. לא, אז הוא ידבר עם איך זה תופס, אז נצטרך להסביר, אם ככה, אז מה אנחנו אומרים שלא תופס? לא ישמחשו תפיסה בכלל, אבל זה סתם, זה יש לו, אני יש מי שרואים בבלטן שיש צורה דידקטית, צורה, זאת אומרת, הוא רומז לך דברים כדי שתפתח, זה הדרך הזאת היא לפתוח לך, הוא יכול להגיד סתם, להבין עניין לשון תפיסה שכתוב בזוהר הקודש, איך הוא תופס, לא, להבין איך לא תופס, איך ליש תפיסה, ואז הוא פרק שלם להסביר איך כן יש תפיסה בקודש ברוך הוא. כן? אז זה בעצם דרך דידקטית ללמד אותך איך שבעצם יש פה שתי פנים בעצם. הנה, כל שכל כשמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל, כן? השכל משיג, אז יש פה שלוש, משכיל בשכלו איזה מושכל, הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו. והמושכל, קודם נקרא את המילים, אחרי זה נסביר, והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל, שישיגו וישכילו. או, זאת אומרת, החוכמה, זאת אומרת, יש חוכמה שהיא נמצאת, בעצם כל עוד בן אדם, אנשים לא משכילים בה, אז היא משהו ארטילאי, כן? זאת אומרת, לפני שאני חושב על זה שנגיד אחד ועוד אחד שווה שתיים, כן? אבל עצם העובדה הזאת שאחד ועוד אחד שווה שתיים קיימת גם בלי שמישהו משכיל אותה, כן? זה קיים באופן... וכשמישהו נשכל, אז זה נכנס, נתפס בתוך השכל המושכל הזאת, נכון? זה חלק ראשון. וגם, השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. נקרא עוד, עוד, עוד כמה מילים. דרך משל, כשאדם מבין איזה הלכה במשנה או בגמרא לאשורה על בוריה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה את הגמרא. וגם שכלו מלובש בה באותו שעה. אז מה זה אומר? זאת אומרת, החלק הראשון אני עוד מבין, כן? זאת אומרת, יש את הגמרא, אם אני משיג את זה, אז השכל שלי תופס את זה. זאת אומרת, מה זה לשון, למה אני אומר על דבר, מי מקיף את מי? כן? זאת אומרת, זה שהוא הקולט של הדבר, כן? או הקבלה של הדבר. זאת אומרת, יש ידיעה, המוח הוא מקיף את הידיעה, למה? כי הוא החזק בעצם, הוא הגובר, כן? הידיעה תפלה אליו, אז לכן אני אקשה שהוא מקיף את הידיעה. אבל מה הוא אומר? שזה גם עובד הפוך, שהשכל שלו נהיה מלובש באידאה, זאת אומרת בחוכמה. החוכמה כאילו מלבישה את השכל שלו, כן?
אינטגרציה כזה, לא?
כן, אבל מה זה אומר? איך אתם מבינים כזה דבר? זאת אומרת, זה שאני מקיף בשכלי איזה דבר, כן? מקיף בשכלי איזה ידיעה של חוכמה, אני מבין. זאת אומרת, אני מגיע לי איזה ידיעה, השכל שלי הוא יותר גדול מהידיעה הזאת, השכל שלי הוא לא רק הידיעה הזאת, כן? אז הוא תופס את הידיעה הזאת, מנתח אותה, מבין דבר מתוך דבר ממנה. אבל מה זה אומר? שהידיעה מקיפה את השכל שלי.
זה כמו לאכול אוכל, שאחרי זה מתפשט לך בגול והופך להיות חלק ממך.
כן.
זאת אומרת שאחרי
כן, אבל אני יכול
להגיד... אחרי שלמדת משהו, זה משנה לך את החיים. אז פתאום זה הפך להיות, הוא השפיע עליך, ולא שאתה תפסת אותו, הוא תפס אותך.
כן, ואתה, אז...
זאת אומרת, הוא השתלט עליך, בשאיפה.
כן, אבל זה נראה שבזמן... אתה אומר, אחרי זה, זה נהיה כבר, אחרי שאני מקיף אותו וזה נהיה חלק ממני, אז בסדר, זה נהיה חלק ממני, אז אוטומטי, זה חלק ממני, אז זה נקרא שהוא תפס אותי.
הוא מתרחב.
זה קשור למה שאמרת לפני כן, שלפני שאתה תופס משהו, החוכמה נמצא שם.
נכון.
ועכשיו, גם אתה מחובר לזה, לא רק שזה בפנים, אלא הדבר שנמצא בחוץ שם, אז אני עכשיו קשור לדבר הזה, אז חוכמה לא רק נמצא בתוכי, נמצא בעולם, רק לפני כן לא היה לי קשר
את זה. כן. אני אפילו אגיד את זה שלב יותר חזק ממה שהוא אומר.
אפשר להגיד שזה עכשיו חלק ממני, עכשיו כל דבר שאני לומד ומסתכל עליה, עכשיו זה נראה אחרת בגלל החוכמה שהיה אינטגרציה אצלי.
אוקיי, נו, אז אני...
אחרי שאכלתי את זה כאילו במוח...
כן, אז אתה אומר כמוהו.
כן.
שאני מתלבש ותופס את החוכמה, זה נהיה חלק ממני, אם זה נהיה חלק ממני, אז גם החוכמה יש לה כאילו איזה חלק בי. אבל זה לא נראה, זה נראה שיש בעצם החיבור... יש עוד משהו, וזה, אני חושב שזה יותר בכיוון שלו, ואפילו שלב יותר. זאת אומרת, כשיש נגיד את כל החוכמה של הגמרא, אם לא יש שום בן אדם שילמד את זה, אז איפה החוכמה הזאת? כן? זאת אומרת, איפה החוכמה הזאת, זה משהו קיים או לא קיים? או שרק כשמישהו מתחבר עם השכל שלו, אז לחוכמה מקבלת איזה גילוי. ואז יוצא, כשאתה תלמד את הגמרא, אז החוכמה שמתגלת אצלך, זה לא החוכמה שמתגלת אצלו, כי זה לא שיש לנו איזה אידאה קיימת בלוק מלמעלה, אני פשוט צריך להתחבר לזה. לא, הדבר בעצמו הוא לא קיים, אין שור שנגח את הפרה לפני שאנחנו מדברים על שור שנגח את הפרה. המציאות הזאת היא לא קיימת לפני שאנשים משכילים בה. זאת אומרת, כל עניין חוכמה, לפני שאנשים משכילים, חושבים עליה, הוא בעצם אין לו גילוי בפועל, אין לו שום מציאות בפועל. ואז יוצא שכשאני משכיל בדבר, אז החוכמה עצמה מתגלה בצורה מסוימת, נכון? זאת אומרת, כשאני לומד שור שנגח את הפרה, ואתה תלמוד שור שנגח את הפרה, זה לא אותו דבר. החוכמה תתגלה אצלך בצורה אחרת, ויצא מסוים. זה אומר שהחוכמה לוקחת חלק מהאישיות שלך, חלק מהמושכלות שלך, ואז היא מקבלת צורה. זה מה שקורה, זה החלק של, זה מה שבעצם...
זה אותו הפרה, אבל מסתכלים על הפרה קצת אחרת.
כן, כן, וזה באמת ככה. כי אנחנו, המציאות היא, שאנחנו רואים שני חכמים לומדים את אותו דף גמרא, ואחד מסביר ככה ואחד מסביר אחרת, מה קרה? הרי הם למדו את אותו טקסט, אם זה היה איזה משהו קבוע, אז פשוט, תגיד, אולי אחד לא יתחבר טוב לדבר הזה.
גם השיטות בגמרא עצמה.
שיטות בגמרא עצמה, כן. הרי שתיים, אנחנו אומרים, שתיים נכונים. אלו ואלו דיבולקים חיים. אם זה היה איזה אידאה קבועה, איזה חוכמה קבועה, אז אחד אתה יכול להגיד הגיע לזה, אחד לא הגיע לזה, לא יביש בשכלו, אלא התשובה היא שהחוכמה בעצמה, כשהיא מתגלה, היא מתגלה לפי הכלי של השכל. זאת אומרת, שהיא בעצמה מקבלת את צורת השכל, היא צריכה את השכל שלך כדי לקבל את צורה של החוכמה. כן? ואז, ואני גם כן, לובש את החוכמה, זאת אומרת, גם בצורה של האישיות שלי, יש שינוי ברגע שאני מקבל את החוכמה. זאת אומרת, החוכמה צריכה אליי, התורה צריכה אליי, את האישיות של הבן אדם, והבן אדם צריך את התורה בשביל המהות שלו. וזה החלק העמוק פה שיש פה, זאת אומרת ששום דבר לא שלם בלי השלם. זה לא שאתה יכול להגיד שדבר אחד לבד יכול להתקיים, כן? זה מה שהתכוונתם, לא? כאילו הכיוון הזה.
אבל אם אפשר להגיד לפי שניהם, אני חושב, אם אני אוכל את העוגיה הזאת, זה נכנס פנימה, ואז יש לי, אני כאילו, להגיד שהייתי...
זה חלק אדם, כן.
זה חלק ממני, אבל זה נראה אחרת אצלי ממה שנראה אצלו.
כן.
זה דומה.
המשל הזה, דרך אגב, הבלטני יביא אותו. המשל הזה שאתם הבאתם, כן, המשל שאתם מביאים, אני לא זוכר אם הפרק הזה או הפרק הבא נראה לי. בפרק הבא, או בהמשך הוא מביא את הדוגמה הזאת שמתלבשת בדם, אני לא זוכר.
בסוף העמוד הבא.
אה, בסוף העמוד הבא?
לחם המזון.
כן, כן, כן. כן, בפרק הזה הבלטני מביא את הדוגמה הזאת, אבל בעצם מה שהוא רומז פה בזה, בשתי החלקים, זה שבעצם החוכמה גם כן מקבלת תוקף מסוים לפי השכל המשכיל אותה. זה מסביר, כמובן אמרנו, איך יכול להיות שיש אלו ואלו דברי אלוקים חיים, איך יכול להיות דברי אלו ולדברי לכם תשובה? כי שזה, החוכמה עצמה מתגלה לפי השכל של הבן אדם. אז זה בני רב מאיר כך אומר, וכך אומר, זאת אומרת התורה בעצמה. אגב, הרב, בדרך המלך התורה הראשונה של הרבה על ראש שנה, יש לו שם, היסוד הגדול שהוא מחדש שם, זה שכאילו שכמו שאנחנו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אז התורה גם כן צריכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כי התורה זה גם כן בריאה. תורה זה גם כן בריאה, אז היא גם צריכה לעבוד את הקודש ברוך הוא. איך היא עובדת את הקודש ברוך הוא? כי העבודה של התורה זה להתגלות לבני אדם. העבודה של התורה זה להתגלות לבני אדם. אז ממילא, אם אנחנו, או הרבי שם מעריך, שאם אנחנו לא עובדים, אנחנו מתעצלים וכל זה, אז לא רק שאנחנו מפסידים את העבודה שלנו, אנחנו כאילו מפריעים לתורה להתגלות, כי התורה רוצה, צריכה לעבוד, זה עבודת השם של התורה. כן, זה הנקודה הזאת. תור רעיון בעצם, כן? זה חדש יסוד, כאילו שעצם המושג תורה, יש לה מושג של עבודת השם, כן? היא צריכה לעבוד את השם בזה שהיא מתגלה, אבל זה הנקודה, זאת אומרת, השכל צריך להשכיל, אבל הוא יכול להתגלות רק כשיש בן אדם שמשכיל אותו. אז מילא הוא מקבל את הצורה רק בצורה כזאת.
One can't function without the other.
כן, בדיוק. אין לו, חסר במהות שלו. זה לא, חסר במהות שלו לולי הגילוי השני.
זה דרגה אחרת של ביטול תורה.
מה? כן, אז זהו.
ביטול תורה.
כן, ביטול תורה, הוא בטל את התורה עצמה, והוא מסביר שם הרבה דברים מאוד יפים, מאוד יפים לפי זה. כאילו הוא אומר, גם מה שאומרים על ענווה. גם מה שמדברים על ענווה, כאילו שבן אדם חושב את עצמו שהוא כלום, ואז מצד שני הוא צריך לעשות דברים גדולים, אז איך מסתדרים משתי החלקים האלה? כן, אז יש כל מיני... מצד אחד אני צריך לחשוב שאני לא, אני יפר ואפר, אני לא עושה שום דבר. מצד שני, אני צריך לחשוב שכל העולמות, אם אני עושה ככה, עושה ככה, כל זה. אז הוא אומר, מצדך אתה שום דבר, נכון. אבל מצד התורה שמתגלית בך, שרוצה לעבוד את השם, אז זה עבודת השם של התורה, זה לא עבודת השם שלך. אז ממילא אתה, יש לו מאוד יפה, התורה הראשונה לראש שון.
אז אלו ואלו זה באמת תהליך יותר ממציאות, נכון?
אלו ואלו זה אומר שבעצם, זאת אומרת, נגיד למשל, טהור או טמא, אז זה טהור או טמא, תלוי איפה זה מתגלה. במוח של רב מאיר זה מתגלה שזה טהור, במוח שלו זה מתגלה שזה טמא. אז זאת אומרת שההלכה עצמה, ההלכה עצמה היא לא קבועה. אין, היא לא, זה לא שההלכה היא טהור ורב לזר או רב מאיר זה. טועה, כן? אלא פשוט התורה, כמו שהגמור אומרת את זה, שכל דבר יש 70 פנים לתמה, 70 פנים לתאר, כן?
כן, אבל רוצה להגיד שאם לא היה את התורה במאיר שהיה אומר טהור, לא הייתה מציאות של
טהור. לא היה מציאות של טהור, כן.
שהוא יצא
את ה... אם נגיד, דבר שכל החכמים מסכימים אליו, כן? אם דבר שכל החכמים מסכימים אליו, אין ויכוח עליו בחוכמה, אז אין בתורה, אין מציאות כזאת. אין מציאות כזאת בתורה, זה נגד התורה. כן, אין תורה כזאת, לא תגיד, אולי יש כזאת תורה, אין כזאת תורה.
אבל הגדה הזאת שציטטת עכשיו, זה כאילו אומר אחרת, שכל דבר יש לו שני פנים לכאן ופנים לכאן.
כן, זאת אומרת שיש לו קדום לפני המחשבה.
שזה קיים עכשיו.
יש פנים לטמא ולטהר. יכול להיות שזה הכוונה, זה לא, השאלה אם זה הולך על התורה בעצמה, או שזה הולך, זה הולך בחכמים המגלים אותה, זאת אומרת, בחכמים המגלים אותה. כן, זה נקודה אולי שעוד אפשר... שאפשר עוד לדון, זאת אומרת, אני לא קובע את זה במסמרות, האם בתורה עצמה יש חילוקים ושבעים, יכול להיות שכאילו יש גם מסלולים, גם כן קבועים, אבל הנקודה היא שאין להם שום משמעות, אין משמעות לחוכמה, בלי שהיא מתגלה בשכל, כן?
פוטנציאלי.
אין, מה? כן, הוא בכוח כאילו, הוא דבר בכוח, ואז כפי הצורה שאתה פועל אותו. אז זה שתי החלקים שיש פה.
זאת אומרת שהם מה שיוצא בסוף, אם מישהו באמת לומד בדרך הנכון, זה הפשט שזה אמת, בגלל זה אחד מהחונם בתורה. זאת אומרת שזה לא כאילו מנסים לגלות את המציאות.
בדיוק.
פשוט, כאילו...
כן, כן.
עושים תהליך, והמציא של התהליך, זה המציא כן, הנכון.
כן, זה בעצם, היה לנו פרשס משפוטים, זה יסוד גדול בכלל, באיך שהתורה התפתחה במשך השנים, כן? שבאמת יש בזה ויכוח, זה נראה שיש בזה ויכוח הגופני, בין הראשונים, הרמב״ם נגיד למשל לומד, לכאורה ככה הוא לומד, שבעצם כל הדרשות של חז"ל וכל הדברים, הכל ניתן למוישה מסיני, כן? הכל היה מההתחלה עד הסוף.
מה כותב פה? דברי קבלה?
כן.
כן,
זה, כן, זה הרמב״ם שעכשיו התחלתי להגיד. כן, הרמב״ם סובר שאין אין שום, הכל היה ממוישה רבינו. וכל הדרשות, למשל, הגמרא שואלת על אתרוג, אולי זה פלפלים? מה?
לא, יש דברים של המידות של התורה נדברת שלהם, שזה לא, שיש מחלוקת עליהם. יש דרשות כמו אתרוג.
כן, כן. אתרוג,
אבל יש דרשות שיש מחלוקת עליהם.
יש מחלוקת בקבלה. זה... זאת אומרת, לפי הרמב״ם, זה הכל מחלוקת בקבלה. זאת אומרת, איך התחיל בכלל המושג של מחלוקת, זאת אומרת הרמב״ם? אפילו המחלוקות, הוא אומר, איך התחיל המחלוקת? בגלל שהתבלבלו הדורות, והדברים האלה, זאת אומרת, הגיע חושך לעולם, ועכשיו כבר לא ברור כל כך מה קיבלנו, מילא אנחנו צריכים לשחזר כאילו את מה שהיה אצל מוישה, אבל, אבל לא שיש כאילו, חוץ מגזרות דרבנן, אבל לא שנגיד, האם רבנן יכולים לעשות משהו דאורייסה? זו השאלה. זאת אומרת, האם חזל, הרבה שנים אחרי מוישה רבינו, יכולים לקבוע שדבר מסוים הוא דאורייסה?
כל
מיני
שאסף
יותר הבנן
לכולה, למה, איך זה
צריך? כן. מה אתם אומרים? הם יכולים לעשות כזה דבר או לא יכולים?
יש מושג ביניהם.
בגלל שיש דברים שמקרים חדשים, והם על פי מידות שהתורה נדרשת בהם, חוקים על זה וקובעים מה זה, וזה דורית.
כן, מה פירוש? אבל מה פירוש? אני שואל שאלה, דבר שברור שלא עשו עד היום. הם באו עד שבורא עקיבא ודורש, יש כמה מקומות בש"ס, עד שבורא עקיבא ודורש, שינה את כל ההלכה, היה בעיה, שינה את כל ההלכה, דרש דרשה, שינה את המציאות של ההלכה. אז זאת אומרת, עד היום לא נהגו ככה בכלל, מוישה רבינו היית שואל אותו, ולא ככה. אז הרמב"ן, ממש בפרשה הזאת, בפרשת שויפטים, יש סוד גדול מאוד, כן? והוא בוס אל הכהנים ולשפט השבועים מהם, כל מה שכולם רואים לו יסוסו כל היום, כן? אבל זה אחד מהפרשות היסודיות ביותר למאמינים בדברי חז"ל. כי הרמב"ן אומר שמה שכן, התורה ניתנה לחכמים, זאת אומרת, שהם יכולים, אפילו על ידי המידות האלה של 13 מידות, גם לא דברים שקיבלו מוישה רבינו, שמוישה רבינו אמר להם, אלא הם דורשים, והם דורשים, הם יכולים להכניס משהו לדאורייסה שלא היה קיים עד היום. זאת אומרת, עד היום זה לא היה דאורייסה, על ידי, זה לא שזה אפקר וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. יש הגבלות, יש 13 הגבלות, 13 דרכים, איך, וגם לא כל אחד, איך אנשי לישקה סגוזיס, כשיושבים בלשכת הגזית, כן? יש מלא תנאים איך עושים את זה, אבל אנשי סנהדרין גדולה שיושבת בלשכת הגזית, ופועלת לפי 13 הדרכים הללו, יכולים לחדש דברים בתורה שלא היו קיימים עד היום בכלל. לא היו קיימים, וזה נהפך להיות דאורייסה, מצווה מהתורה. כן? לא, איך זה נהיה מהמצווה מהתורה? בגלל שזה, התורה ניתנה בצורה כזאת, כן? זה גישה של הרמב"ן ועוד הרבה, וזה, האמת היא שלי זה הרבה יותר מסתדר בכל דברי, זאת אומרת, כשמסתכלים בכל דברי חז"ל, בלשונות של חז"ל, להגיד הפוך זה מאוד קשה, זאת אומרת להגיד שבעצם הכל היה ברור ופשוט. והתורה ניתנה חתומה, מה דאורייסה, מה דרבון וכל הדברים האלה. וחז"ל, הדרשות שלהם, לפי הרמב״ם הם רק למצוא איפה זה כתוב בתורה. זאת אומרת, נגיד זה דאורייסה, קיבלנו את זה ממוישה רבינו, ומהרמב״ם הם פשוט דרשו למצוא איפה זה רמוז בתורה העניין הזה. אז אתרוג, ידענו שזה אתרוג כבר מלפני זה, בגלל שכך היה לנו בקבלה, וזה הייתה התורה, זה תורה שבעל פה. רק היו צריכים למצוא לזה איזה רמז, פרי עץ אדר, אדר, מילנו, וכו' וכו', אז הם דרשו דרשה. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, העניין של דרשה הוא איזה עניין מיסטי כזה. זאת אומרת, עניין לחבר את התורה שבעל פה לתורה שבכתב, אבל זה לא שאני צריך את הדרשות כדי לדעת את הלימודים האלה. מה שקיבלתי, קיבלתי.
איך אתה מסתדר עם כל מה שתלמיד ותיק, עתיד וחדש? כאילו רמב"ן.
כן, בסדר, מה שמחדש זה משה רבינו בהר סיני, זה לא קשור לתורה שניתנה. הוא ידע, משה רבינו.
אז זה לא משהו שהתחדש.
לא, משה רבינו ידע מה שעתיד, א', ידע, אבל זה לא תורה שניתנה. הוא ידע מה שתמיד, אתה באותו משפט הרי יש סתירה. אתה אומר, משה רבינו ידע כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. אז אם הוא מחדש, אז מה זה, מה משה רבינו עשה? אז אם משה רבינו אמר את זה כבר, אז מה תלמיד ותיק חידש? הוא לא חידש כלום. פשוט חוזר על מה שמשה רבינו אמר. אלא בדיוק הפוך. יש חידושים, יש חידושים שהתחדשו במשך הדורות שמשה רבינו לא מסר אותם לעם ישראל בזמנו, רק משה רבינו ידע את מה שהתחדש, וזה בעיה עם רבי עקיבא, כן? עם הדרשה של חז"ל. רבי עקיבא, שנראה שהיה דברים שהוא לא ידע כביכול, כן?
זה מה שאמרתי מקודם, מספיק דרבנן לכולה זה דאורייתא או דרבנן? זה
תלוי
במחלוקת הרמב"ן.
לא, ספק דאורייתא.
לא, ספק דאורייתא,
סליחה. ספק דאורייתא לכולה, מחלוקת...
לא, ספק דרבנן לכולה, האם זה דאורייתא או דרבנן?
לא, זה ודאי שזה. על דאורייתא אתה מתכוון. דאורייתא לחומרה, זה מחלוקת גדולה, רמב"ם ורשב"א וכולי, האם זה מהתורה או דרבנן? ועכשיו השאלה היא באמת, מה שאתה מתכוון זה על השאלה שהרמב"ם, אם נגיד שכל דרבנן עוברים עליו שלא יסוסו, ככה הרמב"ם לומד. הרמב״ם לומד שהכל לאו דרבנן, אתה עובר על לאו אחר שנקרא לאו דלא יסוסו. אז אם ככה זה ספק דאורייתא, כל ספק דרבנן הוא ספק דאורייתא, זה הרמב״ן שואל עליו, וזה התירוץ הוא פשוט, שחז"ל בעצמם גברו את הגדר ככה. בסדר. קיצור, אז זה עוד נקודה, אבל אני אומר, המהלך הזה שאני מדבר, הוא יותר מתאים עם השיטה שבעצם יש באמת חידושים. זאת אומרת, וגם בעניין קבלה, האם קבלת האריז"ל, זאת אומרת, זה משהו ש... או שזה משהו שיתחדש, זה לא סתירה, כל הדברים האלה לא צריכים להיבעל אם תמצא בדברי חז"ל, תמצא מקומות שזה נראה שזה חידוש, כן? כיוון שהתורה מטבעה היא מתחדשת. התורה מצד תוקפה יכולה להתחדש כל הזמן. מצד הכללים שלה, אומר הרמב"ן, כללי התורה הם שהם יכולים להתחדש בצורות מסוימות. כמובן זה לא אפקר וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, כן? אבל זה, עד כרגע, אני זוכר שראיתי פעם שהרב קוק מביא, כאילו הוא יש לו חזון הצמחונות, מישהו ראה את זה?
כן.
חזון הצמחונות של הרב קוק. יש לו ספר על הנושא של...
לא יישמתי, אבל...
כן. המשל לשפירה בסוף חייו היה צמחונים. אז הוא מדבר על זה שם, אז כאילו הקושי, יש בעצם האלה שצמחונים מגיעים עם תביעה, איך אתה ככה לוקח בלחי, וזה מה שאתה עושה לו. אגב, זה מראה, התנועה הזאת היא מראה על עליית הבעלי חיים, על מדרגת בעלי החיים. זאת אומרת, התפיסה יש לה שורש ודאי טוב, כן? כי מה היא אומרת בעצם? שהבעלי חיים ואנחנו הם אותם, אותו רמה, כן? זאת אומרת שהבעלי חיים יתרוממו קצת. וזה מתאים שככל שעובר, אנחנו מתכוונים לימוד את המשיח, אז הדרגות הנמוכות יותר עולות ועולות. לכן בשורש שלהם זה טוב. שאלה אם זה מתאים, זה לא, זה עוד שאלה, אבל בעיקרון השורש הוא, הטענה, זה באמת, הטענה היא טענה נכונה, בפרט האכזריות שיש, כשאם מתעללים, זה ודאי טענה נכונה, כן? אז הוא אומר שמה יהיה עם קורבנות? קורבנות. אז הרב קוק אומר, מה הבעיה? חז"ל יכולים לדרוש, הם יהיו בלשכת הגזית, והם יראו שהציבור לא מתחבר לעניין הקרבת הקורבנות, ואז הם ידרשו לרצוי נוי, הוא כבר ממליץ לסנהדרין העתידית את ההדרשה שאפשר לדרוש. כתוב בקורבנו שזה צריך להיות רצונו, צריך להקריב קורבנות לרצונך. אז אם היום אנחנו לא מתחברים, זה לא לרצון בשבילנו העניין של מעשה הקורבנות, אז מילא יביאו מנחה במקום מהסולת וכו'. אלא אם כן פתאום יקום תנועה שתגיד שגם צמחים יש להם נפש ואי אפשר לאכול גם צמחים, ואז אנחנו לא יודע מה נעשה. אבל אבל הנקודה, סתם, הדרשה הזאת היא כאילו שהוא אומר, טוב, אז מה הבעיה? נדרוש לרצון ונשנה את כל הזה. יש כזאת שיטה במדרש תהילים, שכל הקורבנות בטלים חוץ מקורבן תודה. כל הקורבנות בטלים. לא רק השירות, כל השירות זה מפורסם. אפילו כל הקורבנות במדרש תהילים, יש כזאת שיטה. טוב. והנה ההלכה הזו. אז עכשיו הוא אומר, אז פה הוא סתם דיבר על שכל ומושכל, וכפי איך שהסברנו את זה, זה מובן איזה... יש פה איזה ייחוד אדיר, זאת אומרת, לא רק שאני, כשאני משיג איזה שכל, אני מתחבר אליו, אלא השכל מקבל משהו בזה שהוא מתחבר אליי. נכון? זה מה שאמרנו, כשהשכל תופס אותי, מה זה אומר? זה אומר שהשכל מקבל משהו בזה שהוא מתגלה בי. אז אם עכשיו ננסה להגביל את זה לקודש ברוך הוא ואנחנו, אז תחשבו מה זה אומר. והנה, ההלכה הזו היא חוכמתו ורצונו של הקודש ברוך הוא, שעלה ברצונו, שכשעיתון ראובן כך וכך דרך משל ושמעון כך וכך, יהיה הפסק ביניהם כך וכך. רצונו של הקודש ברוך הוא היה שאם יהיה שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה ואין ידוע וכו' וכו', חולקים, או המועצים חבר לא עוברה, לא משנה, זה ההלכה תהיה. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבוא למשפט על טענות ותביעות אלו, כן, גם אם זה לא יקרה במציאות, בכל מקום אחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שאם עיתון זה, זה כך וזה כך יהיה הפסק כך, הרי כשאדם יודע הוא משיג בשיחו פסק זה, כהלכה ארוכה במשנה או גמרא או פוסקים, הרי אם משיג ותופס, זאת אומרת, הרצון של הקדוש ברוך הוא לא תלוי אם זה קורה במציאות או לא. כן, זה מה שהוא בא להדגיש פה. זאת אומרת, הרצון שלו לא תלוי רק שרצונו שאם בפועל זה יקרה, זה מה שיהיה. אלא רצונו מתגלה בעצם הדבר מה אמור להיות. אז יוצא שגם אם בפועל אני לא הייתי בבייזדין ולא ראיתי, לא היה לי עם חבר שלי את הסיפור של שור שנגח את הפרה, אלא רק למדתי את התיאוריה הזאת של מה קורה הרי כשאדם יודע הוא משיג פסק כהלכה אורה, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא דלי סמך שווה תפיסה בי. כן?
הנה הסתירה.
שמה?
משיג.
כן, כן. ברור, זה כל הפרק, זה אמרתי. כל הפרק הוא בא להסביר, שבעצם הקודש ברוך הוא, שאפשר, יש תפיסה בקודש ברוך הוא, בגלל שזה רצונו וחוכמתו, אז מילא כשאתה משיג את הרצון והחוכמה, אתה משיג אותו. כיוון שזה, כמו שהוא אמר למעלה, אם אתם זוכרים במחלוקת של הרמב״ם, הרצון והחוכמה של הקודש ברוך הוא, הם לא דבר נפרד ממנו. לא כמו המהר"ל. אלא הרצון והחוכמה של הקדוש ברוך הוא זה הוא בעצמו. וכמו שאנחנו לא מבינים אותו, אנחנו לא מבינים את החוכמה שלו. אז אם כשאני לומד שור שנגח את הפרה, אני תופס את חוכמה שלו ואת הרצון שלו, זאת אומרת שיש לי חיבור לא בעצמו. לכן היה חשוב החלק שהוא אמר למעלה, שאנחנו סוברים כמו הרמב״ם בעצם, כי אם אתה אומר כמו מהר"ל, שהרצון וחוכמה של הקדוש ברוך הוא זה גם בריאה, זה גם בריאה, אבל זה לא הוא בעצמו, אז יוצא שכשאני מתחבר לרצון והחוכמה שלו, אני מתחבר לאיזה בריאה, אבל אני לא דבק בו בעצמו. לכן, המקובלים לא הלכו לגמרי כמו המהר"ל. למרות שהמהר"ל כאילו אומר על הרמב״ם, אנו בני דת משה, סוברים אחרת, קראנו את זה אז. אמרנו, אמרו שם, יש בהגעה, שתיהם נכונים באיזשהו אופן. כן, שתיהם נכונים באיזשהו אופן. וזה גם כן הסתירה פה, האם תפיסה או לא תפיסה. זה אותו סתירה, אותו ויכוח, אבל זה מה שהוא הדגיש. ההדגשה היא שאנחנו הולכים לפי הרמב״ם שרצונו וחוכמתו היא חלק מהקדוש ברוך הוא בעצמו, ומילא אם אני משיג את זה, אני משיג אותו בעצמו. ולא ב...
אז מה זה אני משיג אותו? זה לא, אני לא תופס.
או, שנייה. ולא ברצונו וחוכמתו, כי אם בהתלבשותם בהלכות הארוכות לפנינו, וגם שכלו מלובש בהם. כן, זה החלק השני שהוא אמר, נכון? זאת אומרת שהרצון והחוכמה של הקדוש ברוך הוא לובשת, מתגלה בצורה מסוימת רק על ידי השכל שלי. אז זה דבר עצום. כן? אם עשינו את זה לשתי הצדדים, מה זה אומר? עכשיו נתרגם תורה לקדוש ברוך הוא בעצם. כן? כי התורה זה רצון וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. אז בעצם מה שאנחנו אומרים זה שכשאני משכיל בתורה, זאת אומרת ברצון ובחוכמה של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מקבל צורה אחרת, חס ושלום, כביכול. כן? זאת אומרת, האפשרות שלו להתגלות בכלל קיימת רק באופן שאנחנו משכילים. בלי שאנחנו משכילים, הקדוש ברוך הוא כביכול נשאר תיאוריה. כן? כמובן, הקדוש ברוך הוא אין סוף, הוא לא צריך אותנו ולא שום דבר. אבל מבחינת ההתגלות שלו, לולי שאנחנו משכילים ברצונו ובחוכמתו, אז כאילו חסר משהו בו עצמו, כביכול, חס ושלום. והוא ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות, להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופינה. אין כזה דבר בעולם, לא בעל ואישה ולא שום דבר, שהייחוד בין שניהם, הוא עד כדי כך ייחוד מושלם. זאת אומרת שהוא בלעדיו הוא לא מתגלה, והוא בלעדיו לא מתגלה. כן? זה ייחוד עצום. וזאת מעלה יתירה גדולה ונפלאה לאין קץ, אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה, כן? ידיעה, זה העצם הידיעה, השגתה, זה העיון וההבנה בה, על כל מצוות מעשיות. עכשיו, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה שגם לימוד תורה, יש לימוד תורה בצורה מעשית. זאת אומרת, כשאני לומד ואומר דברי תורה, אז זה יכול להיות גם כן מעשה של לימוד תורה, כשאני מדבר את הדברים. זה אומר. ואפילו על מצוות התלויות בדיבור, ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור. זאת אומרת, יש תלמוד תורה, ויש מצוות מעשיות, ומצוות מעשיות מחולקים לשלוש קטגוריות. מצוות מעשיות בפועל ממש, לולב, מצוות שבדיבור שהן דרגה יותר גבוהה, כיוון שהפעולה בהן, נכון שזה מצווה רק בדיבור, אבל זה מצווה עם כוח יותר נעלה באדם, כן? זאת אומרת, כשאני מנהל לולב, אני צריך להזיז יד, זה גשמי מאוד. כשאני מדבר, זה כבר רוח, זה מדרגה יותר גבוהה שעושה את המצווה. ואפילו כשאני מדבר בדברי תורה, כן? אפילו כשהדיבור הוא דיבור בדברי תורה, אף על פי כן, אבל עדיין זה מצווה מעשית. זה דרגה יותר גבוהה, אבל זה עדיין מצווה מעשית. זאת אומרת, הלימוד התורה בעצם זה הדימוי התורה שאנחנו מדברים עליו, שיש בו ייחוד גמור, מה זה? ההשגה בתורה. ההשכלה בתורה. כן? כי הייחוד הוא בשכל. זה שאני, אם נגיד אני עכשיו ללמד חומש, כן? ואני לא חושב על כלום דבר, אני חושב עכשיו, אני לא יודע מה. חושב על הביזנס ואני קורא פרשס בוי. בוי פר... נראה עוד מעט שההלכה היא שאני מקיים מצוות תלמוד תורה. כן? לא בתורה שבעל פה. בתורה שבכתב, אפילו אם הבן אדם לא מכוון, לא מבין שום דבר, הוא לא יודע עברית בכלל. אבל הוא יושב עם החומש וקורא את המילים, הוא מקיים מצוות תלמוד תורה. אבל הייחוד הזה לא קיים באופן כזה. כיוון שהייחוד הוא בהשכלה, שאני משיג משהו, והדבר מושג אצלי. אז זה הכוונה. זאת אומרת, יש מצוות תלמוד תורה שבפה גם כן. דבר גדול מאוד, מצווה גדולה מאוד. כן? יכול להיות אפילו גדולה יותר מכל המצוות, נראה עוד מעט. אבל זה מצווה מעשית. זה עדיין מעשה. מה אתה עשית? אמרת דברים. אבל תלמוד תורה שאנחנו מדברים עליו פה, זה על תלמוד תורה שבמחשבה. נראה עוד כמה, יכול להיות לזה כמה וכמה השלכות מעשיות על מה שאנחנו רואים פה עכשיו, כרגע. כן? כי על ידי כל המצוות, עכשיו הוא מסביר פה את החילוק בין מצוות מעשיות לתורה. כי על ידי כל המצוות שבדיבור ומעשה, הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש ומקיפה אור השם מראשה ועד רגלה. אז זאת אומרת, יש אור שהוא מקיף את הבן אדם, כן? אז אמרנו עוד הפעם, כבר כמה פעמים, שאור מקיף, אבל זה אומר שהוא חיצוני לבן אדם, זה לא, אין לו ייחוד גמור עם הבן אדם, הוא משפיע עליו, הוא מאיר עליו, אבל הוא חיצוני אליו, הוא דבר חיצוני. ובידיעת התורה, מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, זאת אומרת, הוא נמצא אצל השם, הנה גם חוכמת השם בקרבו. מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו. מה שאפשר לו להשיג מידיעת התורה, איש כפי שכלו וכוח ידיעתו והשגתו בפרדס. זאת אומרת, הייחוד הזה, אין אותו במצוות מעשיות. זה לא רק אור מקיף. נכון שיש גם כן. זאת אומרת, כשבן אדם לומד תורה, והוא מדבר, אומר, עושה את זה בצורה של מעשה גם כן, הוא מדבר, אז יש גם אור שמקיף אותו מראשו ועד רגליו, כמו שהוא אומר. אבל יש יותר מזה. יש יותר מזה שכיוון שהוא משיג בשכל שלו, אז עכשיו זה יהיה נפקמין אלה הרבה דברים, נראה עוד מעט. למה תלמוד תורה יותר חשוב מכל המצוות? תלמוד תורה כנגד כולם. אז השאלה היא על איזה תלמוד תורה מדברים? האם תלמוד תורה של מחשבה או על תלמוד תורה של דיבור? כן? איזה מצווה? כולם יודעים שהגרו אומר שתלמוד תורה כנגד כולם, כל אות ואות, זה מצווה, ומילא אתה יכול לקיים אלפים של זה. אבל אולי תלמוד תורה כנגד כולם הולך בכלל על המחשבה, כן? שהוא דרגה יותר גבוהה, וגם כן נפקא מינה. לברכת התורה, כן? מה הדין בן אדם שחושב בלימוד, השגות גבוהות מאוד, אבל הוא לא בירך ברכת התורה. אז צריך, לא צריך בירך ברכת התורה. הוא חושב בלימוד. אז מותר לו לחשוב בלימוד לפני ברכת התורה?
אבל הוא עושה את זה.
מה? הוא עושה את זה. לא, אני שואל, בן אדם בא לשאול רב. אני עדיין מברך ברכת התורה רק בבית כנסת. ועד הבית כנסת יש הרבה, אני חושב הרבה בלימוד, האם מותר לי או אסור לי? אני צריך לברך או לא צריך לברך? אז אם אתה אומר שעיקר התלמוד תורה זה בעצם מחשבה, והדיבור רק מצווה מעשית, אז אולי לא, אולי ברכות נאמרו רק על מצוות מעשיות. אז מילא לחשוב, לא אכפת לי, זה ייחוד עם השם, זה אתה לא צריך ברכה בשביל זה בכלל. רק על דיבור שזה מצווה מעשית, אז יכול להיות על זה ברכה, כיוון שזה מצווה מעשית.
אבל כל המצוות שאמר לפני זה, זה עיקר חולים, זה מעשיות.
מה זה?
עיקר חולים,
מצוות מעשיות, כן. כל זה מעשיות.
זה לא מצוות מחשבה.
זה לא מצוות מחשבה, ולכן זה מצוות שהן בעולם המעשה, ולכן אין את הייחוד הגדול שיש בין הקדוש ברוך הוא, בין רצונו וחוכמתו לזה עצמו.
יש שאלה, זה אולי עוד נפקא מינה, הוא אומר מה שאפשר לו לתפוס, ואיש כפי שכלו וכוח ידיעתו.
כן.
שבן אדם הוא לא מתאמץ להבין לפי יכולתו, הוא מתאמץ להבין אבל לא כפי יכולתו.
כן.
לא, עכשיו, החיבור שלו
לא.
פחות ממה שהיה אם הוא היה, נגיד, תכלס, הוא חושב השכל מלובש וזה בכל, אבל האם יש דרגות בדבר הזה? אינטנסיביות גבוהה? לא, מה?
לכאורה, כן. זאת אומרת, הדבקות, זאת אומרת, עד כמה שאתה יותר דבוק במחשבה, ועד כמה שאתה משיג את מה שאתה יכול להשיג, זאת אומרת, יש הגבלות של הכלים, אבל יש הגבלות של הצלות, בינם מתעצל לחשוב. אז אם הוא מתעצל לחשוב, זאת אומרת שהוא מתעצל להידבק במה שהוא יכול להידבק. הוא פחות פשוט קשור. ככל שמתברר אצלך הרצונו בצורה יותר ברורה, בהבנה יותר ברורה, זה אומר שנדבקת יותר איתו עצמו.
אם לקחת את זה צעד קדימה, שאמרת קודם שהמשמעות הכי גדולה היא שאתה מביא משהו חדש לתורה, אז מי שלא מחדש, חוזר על מה שאמרו לפניו, אז הוא גם לא תרם לתורה כלום.
כן, זאת אומרת, התורה לא
לא
התפתחה, זאת אומרת, היא לא הלבישה את השכל שלו.
האיחוד לא הגיע פה ל...
כן, זה
חיוב.
נכון.
בדיוק.
כל הפן הזה של מה שאנחנו עושים לתורה, זה לא כתוב פה.
הוא לא מדגיש את זה כל כך טוב.
אני מרגיש שזה יותר דרך המלך.
כן, אבל
הפרק הזה באור דרך המלך.
כן, זה נכון שהוא יותר שם דגש על החלק השני, אבל גם פה תראו, ארבע שורות הוא מכניס את זה, כי אם בהתלבשותם בהלוכות הערכות לפנינו, וגם שכלו מלובש בהם, כן? מה זה וגם שכלו מלובש בהם? זה מה שהוא אמר למעלה, כן? שהחוכמה, שהחוכמה גם כן תופסת את השכל. אז מה זה? מה זה אומר המשמעות? אדרבה, אם יש הסבר אחר, אני מבין שזה מה שהוא מתכוון להגיד. נכון, וזה נכון שהוא כאילו קצת מעלים, זאת אומרת, הוא בא להדגיש יותר את מה שאנחנו תופסים מהתורה, מאשר מה שהתורה תופסת מאיתנו.
כן.
נכון? כי א' כל, למה שנוגע לנו באמת זה מה שיותר נוגע. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא, יש לו פעולות מסוימות שהוא פועל לפי ההתגלות של מוחות, בסדר, זה העבודה שלו כאילו, זה החלק שהוא עושה. זה העניין של הרצון שלו. אני צריך להתרכז באיך שאני מתלבש הרצון שלו בי. וגם זה מסוכן. זה גם מסוכן. ברגע שאתה אומר שאני כאילו משנה את הרצון, נכון? כי השכל שלי מגלה רצון כזה. והשכל שלו מגלה רצון כזה. אז כאילו יש לנו שתי אלוקים. כי הרצון של אלוקים, הרצון של אלוקים שלו הוא לא הרצון של אלוקים שלי. למשל, רבי אליעזר אומר, טהור, חכמים אומרים טמא, כן? זאת אומרת שלפי רבי אליעזר רצון אלוקים הוא טהור, כן? זאת אומרת שחוכמתו ורצונו של השם יתברך הייתה זה, זאת אומרת שכאילו הרצון שלו השתנה לפי הגילוי של האנשים, זה משהו מסוכן, זה כמובן שזה לא נכון.
כן, השם ברא העולם, הוא ברא את העולם, הוא ברא העולם שהוא יתגלה ככה, והוא ברא את העולם,
כן?
שהאור שלו יתגלה בפנים.
בפנים, נכון. אבל זה מסוכן, אבל אתה מסכים איתי שיש פה סכנה מסוימת.
יש סכנה, ולכן יש פסקי הלכה, יש דרכים בהלכה, לפי הרוב וזה, צריכים את זה, אחרת כל אחד.
בדיוק, נכון, חייבים, כל ההסדר של הולכים אחר הרוב, רב ותלמיד, זה הסדרים בתוך הדברים האלה, נו, אז איך אנחנו נגיע למייזה, אם הכל זה נכון.
במיוחד לפי איך שהוא מציג את זה בתחילת העמוד, שככה עלה ברצונו וכוחמתו של הקדוש ברוך הוא, שאם יטעון זה כך וזה כך, יהיה פסק כך.
כן.
מה זה כך?
כך? תלוי מה שנאמר. תלוי מה שנאמר. נכון.
עלתה ברצונו, עלה ברצונו, זאת אומרת, עלה, זה מה שהפסק שאנחנו אומרים פה כבר עלה ברצונו.
אבל מה הפסק שאנחנו אומרים פה? אחד אומר ככה, אחד אומר ככה. יכלו יקור מועצי חבר לא בוראי, על אותו סיפור, זאת אומרת ששני האפשרויות האלה, שני האפשרויות האלה. כן, זה ייחוד גמור.
לא משה הבאים על השם.
כן, לכן, תראו, לכן הוא התחיל על ההתחלה, ליס מחשוב ותפיסה בכלל. זאת אומרת, קודם כל כותרת שכל מה שאנחנו מדברים, תפיסה, 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 ליס מחשוב ותפיסה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, כן? אבל תדע לכם, זה לא שייך למעשה, אתה יכול לשנות משהו ברצון שלו, הכל זה בעצם בפן מסוים. כמו ש... איך? אז כמו, זה בעצם, הוא בא להגיד את הסתירה שהיה, כמו שהרמב״ם והזה, זאת אומרת, שם הוא תירץ, בהגעה בפרק ב', אז שאלו, היה הוויכוח, האם החוכמתו ורצונו זה הוא בעצמו או לא, וזה הטענות שם, כן? אם מי שמסתכל בפרדס רימונים, על של הרמק, אז זה חלק מהטענות. אם תגיד שהרצון שלו והחוכמה שלו זה חלק ממנו, אז איך יכול להיות שינוי ברצון שלו? אז יוצא שזה שינוי בו עצמו, כן? צדיקים מבטלים גזרה, אז מה זה אומר? שהם שינו אותו עצמו? איך זה יכול להיות כזה דבר, כן? אז זה הבעיות שיש לשתי הצדדים. ולכן הוא אומר, תראו, יש, זה נכון בבחינה שנקראת הצילות, וזה נקרא בבחינה שנקרא זה. עכשיו, זה קבלה, זה כבר... זה לא מקום, זה לא המטרה להסביר את זה, זה משהו מסובך, אבל זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד בכותרת. קודם כל, אליהו הנביא אומר לך, ליס מחשוב ותפיסה בכלל. זאת אומרת, זה דבר ראשון, הגבלה ראשונה. עכשיו בוא נדבר מה כן תפיסה, במה שתפיסה זה תפיסה לגמרי. זאת אומרת, זה בייחוד גמור שאין יחידות כמור. עכשיו תגידו לי אתם, באיזה שעה המערב?
ברבע.
ברבע, אז בוא נראה, מספיק את זה, זה מאוד 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 משהו פלא פלאות. מה אתם אומרים, יגיד בלתניה, איפה הייחוד הזה בין הקדוש ברוך הוא לבני אדם יותר גדול? כשבן אדם לומד שור שנוגח לספור, או כשהוא לומד תניה או שער הגלגולים של האריזה? מה?
שושנגח, זה הדוגמה
הזאת. כן, לא, בהיגיון, מתי הייחוד עם הקדוש ברוך הוא יותר גדול? כשאנחנו מדברים על הדברים האלוקיים, הצילות, זה, או שאנחנו מדברים על...
מה שההלכה זה חוכמתו רצונו של
הקדוש ברוך הוא. כל התורה.
לא אומר.
פרדס, כפי השגתו בפרדס. כן, כל התורה, הוא נתן דוגמאות על שור שנגח את הפרה, כי הפוך, כי זה דוגמה, זה דוגמה יותר מוזרה, להגיד שמה, כאילו, אפילו זה, זאת אומרת, אפילו הדברים האלה שנראים לנו כזה, הם גם כן מגיעים זה, אבל השאלה היא, אם הייתי שואל סתם, בלי שואל שאלה, מה הייתם חושבים, מה בלתני יגיד, איפה יש דבקות יותר גדולה בקדוש ברוך הוא, כשבנם לומד גמרא, רש"י ותוספות, או כשהוא לומד קבלה? אתה חושב שכולם היו אומרים, מה, לובביץ' כל היום מדברים, צריכים ללמוד זה, וגם המקובלים בעצמם כל היום אומרים שהתורה שהנגלית זה רק נובלות חוכמה, וזה תבן וכולי, כל מיני לשונות כאילו. אז בואו נראה מה הוא אומר.
הרמב״ם בטח היה אומר את זה.
שמה? הרמב״ם היה אומר שאם אתה לומד קבלה, אתה מבטל תורה.
אפילו היות הבעיה, בדיוק, הבעיה ורבה, הוא קורא לזה...
לא, רק היום, לא, אבל מטאפיזיקה, מה יותר חשוב מבחינתו?
מטאפיזיקה.
ברור. זאת אומרת, פילוסופיה יותר חשוב, כן. פילוסופיה יותר חשוב משור שנגח. שם העריכות עצומה, זאת אומרת, ללמוד את כל התורה הזאת, זה באמת, יש לו שם ממש עריכות גדולה.
מי זה?
זה הבלתניה בעצמו, בליקוט טוטוריאל ואיקרו, פרשת ואיקרו, אז זה, הנה. אז שם הוא מדבר על זה בהתחלה, גם לפני זה יש הרבה מאוד, גם אחרי זה, אנחנו לא יכולים ללמוד את הכל, אז בואו נראה מה נצליח. והנה מכל זה יובן, עוד ד' יובן, שמעלה ומדרגה הזו שבעסק התורה שבשכל או אודום, העוסק בתורה מתקשר ומתאחד בחוכמו שיזבוח, ועל ידי זה נכלל עצמיות הנפש באור אינסוף ברוך הוא המלובש בחוכמתו יתברך, כן? זהו דייקה בעסק התורה הנגלית לנו, שהם שיסו סדרי משנה מדברים מכושר ופוסול, תומה וטור וחי וזכאי. למה? לפי שההלכות האלה הם נתלבשו בעשייה. בעולם העשייה רוצנו לומר שחוכמתו יתברך שבאצילות, שבתוכה אור אינסוף ברוך הוא, נשאה וירדה עד שנתלבשה בדברים גשמיים שבענייני העולם הזה, בכדי שהאדם הלומד ההלכה יהיה שכלו משיג ותופס מהות ועצמיות החוכמה שבהלכה. מכיוון שמדברת בעניינים גשמיים שמהותן מושג. ולכן נעשה התקשרות וייחוד אמיתי. שכל האדם בחוכמה שבהלכה. מכיוון שהיא חוכמתו התברך ממש, המיוחדת במעציל אינסוף ברוך הוא רק שנתלבשה בלבושים, על כן על ידי זה נעשה גם כן הייחוד העליון שעצמיות נשמתו נכללת בעצמות אור אינסוף המלובש בחוכמת עשייה המלובשת בהלכה הזו. כן? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אור אינסוף, כן? אבל הוא מתלבש בדרך של השתלשלות, כמו שהמקובלים אומרים, עד החוכמה התחתונה, מהחוכמה שבעציות, עד החוכמה התחתונה של שור שנגח את הפרה, ואז כשהנשמה שלי, הנשמה זה לא החוכמה בעצמו, כן? אלא זה מתלבש על השכל, כן? והקדוש ברוך הוא מתלבש על החוכמה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתלבש על החוכמה, והנשמה של הבינה מתלבשת על השכל. וכשהשכל והתורה נפגשים, אז בעצם יש פגישה, בין המעציל אין סוף, לבין הנברא, לבין הנשמה. כן? אז זה הייחוד העליון. כן? פה הוא גם מסביר יותר טוב את ה... כאילו שזה אחד שמרכיב... זה... הקטע לפני זה, זה מה שהוא מעריך. כל העמוד לפני זה מה שהוא מעריך. זה לא התורה והשכל בעצמם, אלא שהתורה היא לבוש לאור אין סוף, כאילו היא בדרך השתלשלות, והחוכמה, ההשכלה של הבן אדם, היא התלבשות לנשמה. אז מילא זה בדברים גשמיים, אבל... בלימוד חוכמת הקבלה, או איש שחוכמו עושה לתבוע שבעניינים אלו מלובשת בעניינים רוחניים, כמו בתיקון פרצופי האצילות, או בבריאה יצירה עשייה, בבריאת צרפים וחיות, נשמות ומלאכים, מלאכי גן עדן העליון וגן עדן התחתון. הרי האדם הלומד זה, דיינו ידיעת סדר ההשתלשלות שבעץ חיים, אין ידו שכלו משיג מהות חוכמה זו, ששכל האדם אינו משיג המהות רק בעשייה, ולא מהות הרוחניות איך ומה היא, רק מציאותו. בן אדם יכול להשיג רק ממה שהוא, וכיוון שהוא חושב בכלים של עולם מעשייה. זאת אומרת, כולו תקוע בעולם העשייה. זה ממש ניטשה כזה, כן? להבדיל זה, כן? זאת אומרת, בן אדם סובייקטיבי, הוא הכל מסתכל דרך עולם העשייה. זאת אומרת, אז גם כשהוא יחשוב על עולם האצילות, זה בכלים של עולם העשייה. אז הוא ילביש את כל ההשגות של עולם האצילות בצבעים ובצורות של עולם עשייה. אז זאת אומרת שהוא בעצם לא משיג את המהות. אין לו כלים להשיג את המהות. הוא משיג לבושים, משלים, דברים, כן? אז יוצא שהייחוד הוא לא טוב. לכן כשחורמותו התברך מלובש בעשייה משיג מהותה ממש, כמו בדלת רשויות לשבת, משיג היטב, מהות רשות היחיד ומהות רשות הרבים. מה שאין כן כשהחוכמה מדברת בעניינים רוחניים, שאין מהותה עם מושג כלל היינו בלימוד הקבלה, אין שכלו תופס ומשיג ומתקשר כל כך במהות חוכמתו יתברך, רק במציאות ולא במהות. ואין זה ייחוד והתקשרות כמו בנגלה, ששכל האדם תופס ומשיג חוכמתו יתברך ולא מציאותו בלבד, ולכן על ידי זה דווקא נעשה גם כן התקללות עצמיות נשמתו באור אין סוף המלובש בחוכמתו יתברך, שהשיג מהותה ממש. עכשיו יש פה עוד לא עריכות, פלא פלאות, זה פצצה, כן? זאת אומרת, הייחוד הכי גדול שקיים, קיים דווקא בדברים היותר נמוכים הקיימים בתורה, כיוון שזה דבר שהוא עצמי. זאת אומרת, כשאני לומד תורה של עולם העשייה, אז כשאני לומד תורה של עולם העשייה, אני בעצם משיג לא את החיצוניות שלה, אלא את הפנימיות שלה. כן, וכשאני לומד חוכמה של קבלה, אני משיג רק את החיצוניות, זאת אומרת, אני הופך, תחשב, אז מה קורה בעצם? כשבנם לומד חוכמת הקבלה, מה הוא עושה? הוא לוקח דבר של עולם האצילות, והופך אותו לעולם המעשה. למה? כי הוא מלביש אותם בלבושים של עולם המעשה, הוא לא, הרי לא מכיר את המהות. אז מה הוא מביא? הוא מביא הכל בצורת משל. יש עולם פה ועולם פה, עולם פה. זאת אומרת, מה הוא עשה בעצם? הוא לקח דבר שהמהות שלו בעולם האצילות, והוריד אותו לדרגה של עולם העשייה. מה שאין כן כשבנם לומד על שור שנגח את הפרה, אז הוא מעלה אותו לעולם האצילות. זאת אומרת, הרי הדבר בעצמו הוא שור שנגח את הפרה, הוא העשייה, אבל כיוון שהוא מסוג את המהות הפנימית שלה, שזה ההתקשרות האלוקית שיש בתוכו, אז הוא לוקח את, את דבר של העשייה, והופך אותו לאצילות, מחבר אותו לאצילות. אז, 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 זה, 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 מה, מה, למה זה ככה? אז א' כל, זה מובן, שאנחנו מזמין את זה, זה מובן, שכל העניין הוא לעלות מהכי למטה ללמעלה. לעלות את הדברים מהכי למטה ללמעלה. זה שלעלות את עולם האצילות, לעולם האצילות, מה, הקדוש ברוך הוא לא צריך אותי בשביל זה. עולם האצילות קיים גם בלעדיי. אבל להפוך את עולם העשייה לעולם האצילות, זה הדבר היחיד שבני אדם צריכים אותם. מלאכים לא יכולים לעשות את זה, אף אחד לא יכול לעשות את זה, כי רק לנו יש את הכלים המעשיים. זאת אומרת, וזה העבודה העיקרית. העבודה העיקרית היא לקחת את עולם המעשה ולהפוך את זה לזה. עכשיו, אם אתם זוכרים, אמרנו, רק אתם צריכים כבר...
אני גם לא יודע, אני
אומר. בסדר.
מוחשים, מוחשים.